כאן עסקים עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים באים לפרק הראשון של זמן עסקים, פודקאסט שבו אנחנו נערך מדי פרק בעל עסק ונדבר על העסק שלו ועל איך הוא יכול לשנות לכם את החיים. והיום אני ככה מאוד מאוד מתרגש, כי לא רק שזה פרק ראשון, אלא גם שהגיע להיום בעל עסק מאוד מאוד מיוחד, שעושה עבודה מדהימה, והיה לי מאוד מאוד כיף איתו, אפילו בשיחה הראשונית שלנו, ממש כאן באולפן. אייל פז, שלום לך.
אלן, שלום אור, שמח להיות פה.
לגמרי, אתה יודע, הרבה זמן ככה אנחנו מדברים, ואמרנו מתי ניפגש ומתי נעשה איזה משהו, אז ככה אני שמח מאוד על ההזדמנות. אני אספר עליך קצת, אתה גר בגני תקווה, בן 53, נשוי ואב לילדים, וב-25 שנים האחרונות, איזה תקופה, אתה מתעסק בייעוץ עסקי ופיננסי, מפתח ומלווה עסקים, איזה עיסוק מדהים בחרת על עצמך.
האמת שזה נכון, אבל חייבים לדעת מאיפה זה בא בכלל כל הסיפור הזה.
לגמרי, אז בוא נדבר על ההתחלה, אז נכון, סיפרת לי שזה מגיע מהבית, מההורים.
נכון, גדלתי בבית של עצמאים, להורים היה עסק, בית דפוס, יותר מזה, העסק עוד היה מתחת לבית, ככה שגרנו מעל העסק, אז חיינו את העסק ממש 24-6. למה 6 ולא 7? כי מזל שיש שבת, אז שבת מנוחה.
לפחות אז אפשר לנוח קצת, אתה
מזל.
אומר.
מזל, ומי כן. שעצמאי מבינינו יודע של לחיות ולהיות עצמאי, גם בלילה שאתה הולך לישון, ולא יודע באיזה שעה אתה הולך לישון, אבל גם כשאתה הולך לישון, אתה עדיין כל הזמן חושב על העסק, על המשימות שנותרו פתוחות ואיך להתמודד איתם.
מה זה לא רק כשאתה הולך לישון? אני לפעמים, אתה יודע, לפעמים אני צריך להתעורר בלילה לשתות איזה כוס מים, אז גם בדקה הזאת שאני יורד לשתות כוס מים, אני חושב על העסק, מה צריך לעשות מחר, ואיך מקדמים ופתחים, אז זה משהו שבאמת, אתה יודע, מלווה, אני משאר כל בעל עסק.
נכון.
ומהמקום הזה באמת, הגעת להרבה מאוד שנים שהתעסקת בבנקאות, בעולם הפיננסים, בביטוח. זאת אומרת, יש לך באמת הרבה מאוד ידע והרבה מאוד ניסיון בכל התחום הזה של העשייה הפיננסית של עסקים.
נכון מאוד. בסוף עסק מושתת על כל הצד הפיננסי שבו. גם על הרבה פעמים, הרי בסוף איך עסק קם? הבסיס של העסק קם, כי לאותו אדריכל, לאותו קבלן, לאותו עורך דין, לאותו חשמלאי, היה חלום לעסוק בתחום המקצועי שלו. אבל רגע, זה לא ליבת הקור, זה רק החלק הקטן ששייך לכל העסק. זה העיסוק שלו. עכשיו איך הופכים מכאן למצב שיהיה לנו עסק? כי עסק דורש הרבה יותר מאשר רק הצד המקצועי, רק מאשר להיות אותו קבלן, או להיות עורך דין, או אדריכל, שזה היה החלום של אותו בעל עסק. עסק דורש גם שיווק וגבייה ופיננסים ועוד הרבה מאוד תהליכים אחרים.
לגמרי, וזה הרבה פעמים נופל על בעלי עסקים, נכון? כאילו אני באתי לעשות את מה שאני אוהב לעשות, ואז פתאום, אני צריך להבין גם בשיווק ומחירות, כמו שאתה אומר, בגבייה, בתזרים מזומנים, שזה משהו שהוא צריך להתבחות בו ממש.
ואז אומר לעצמו בעל העסק בדיוק, רגע, אבל אני הקמתי את העסק כי רציתי להיות אדריכל, כי רציתי להיות קבלן, כי רציתי לעסוק במה שאני אוהב, לא בשאר הדברים. מה לעשות שכדי להיות בעל עסק, אתה צריך הרבה מאוד דברים אחרים. עכשיו, איך תדע? המודל שלי נקרא איך להפוק מעיסוק לעסק רווחי ויציב. איך תדע אם יש לך עיסוק או עסק? איך בכלל, מה זה עיסוק? מה ההבדל בין עיסוק לעסק? נורא פשוט. תשאל את עצמך, מה קורה אם אתה לא נמצא שבוע בעסק שלך? מה קורה אם אתה חודש לא נמצא בעסק? הלכת למילואים, טסת לחול, או שנה, לא חשוב, קח נקודת זמן. כמה זמן אתה יכול לא להיות בעסק בכלל, באופן מוחלט? אם זה לא יותר מאשר כמה ימים, זה אומר שבאמת אין לך עסק. גם אם יש לך עובדים, בסוף אתה, יש לך עיסוק, עיסוק נהדר, עיסוק שאתה אוהב, אתה יודע מה, יכול שאתה אפילו מרוויח ממנו טוב. אבל חיים לא באמת יש לך. כי אתה כל הזמן בעסק שלך. אתה כל הזמן מתעסק בעיסוק. הרבה פעמים אתה הופך להיות אישוני הקבאי. מכבה את השריפות שכל הזמן הולדות בעסק. ולמה אתה בטח שואל?
למה?
או! התשובה היא נורא פשוטה, כי בסופו של דבר אתה מרכז אצלך את מלוא הסמכויות. אתה זה שעונה לטלפונים, אתה מגיש את הצעות מחיר, אתה מטפל מול הבנק, אתה עובד מול הלקוחות, אתה, אם אתה, יש לך חנות, אתה עומד בחזית של החנות, כי הרי הלקוחות את מי הם מכירים? אותך. וגם אם אתה עונה לטלפונים או הלקוחות, אם אתה ויטרינר, הלקוחות רוצים אותך, תמיד זה אותך, גם אם יש לך עובדים. אז מה יהיה הסוף? כמה אותך? לכמה אפשר למתוח?
אז מה בעצם אתה מציע לבעל העסקים? זאת אומרת, אתה אומר, אני מאפשר לבעל עסק להפחית את המעורבות שלו בעסק? האם באמת אפשר, בעל עסק באמת יכול לא להיות נוכח בעסק שלו, לעשות איזה מין הכנסה פסיבית לעצמו?
אז אני פחות אוהב את המושג הכנסה פסיבית, שהיא עכשיו מאוד רווחת. אני רוצה לשאול שאלה את רוב העצמאים. תכלס, היית רוצה לעבוד קצת פחות? רוב העצמאים שעובדים כבר יותר מאשר דקה, יודעים שיש להם הרבה מאוד עבודה ואין להם כמעט זמן לנשום. הם פחות פוגשים את המשפחה, את החברים, אפילו פחות פוגשים את עצמם. הם רק עובדים ועובדים, ובמקרה הטוב מרוויחים, ואולי גם מרוויחים טוב, אבל מה עם החיים? ולכן התהליך הוא קודם כל להכיר במציאות, שלהיות בעל עיסוק זה אומר שאתה רק עושה את מה שאתה אוהב, אבל זה לא מספיק. כדי להיות בעל עסק, אתה צריך להתחיל להפעיל מערכת. מערכת זה יכול להיות עובדים, מערכת זה יכול להיות אוטומציה, מערכת זה יכול להיות גם קבלני המשנה, פרילנסרים, להפעיל מערכת. אם אתה רוצה שיהיה לך עסק, אתה חייב להפעיל מערכת. ככל שננוע מהמצב שאתה עושה הכל למערכת, נהיה לך באמת עסק. וכשיהיה לך עסק, תוכל לעבוד בו פחות. אם תוכל לעבוד בו פחות, תוכל לראות טוב יותר את העסק, ואז אתה יודע בדיוק מה צריך לעשות כדי להגדיל את העסק. אז באופן פרדוקסלי, נוכל לעבוד בו פחות שעות, לא להיעלם לחלוטין, זה לא יכול להיות, אבל נוכל לעבוד פחות שעות ולהרוויח הרבה יותר.
מעולה, בוא תיתן אולי איזה דוגמה, מעולה איזשהו עסק שככה יצא לך ללוות, איך באמת לקחת את הבן אדם הזה שעבד נורא נורא קשה, כמו שאתה אומר, 15-17 שעות ביום, בקושי לישון היה לו זמן, וככה אפשרת לו להגדיל את העסק בצורה הזאת, שבעצם לשחרר אותו מהעול של הדברים שהוא פחות ככה תכנן אולי לעשות, ולאפשר לו זמן יותר לדברים החשובים.
יאללה, נביא אפילו כמה דוגמאות. דוגמה אחת, בעל חנות, חנות ותיקה של 30 שנה, שכל הלקוחות מכירים רק אותו. הוא עובד, הוא ואשתו, ויש עוד עובד אחד, וזהו. והעסק יחסית גם מרוויח, לא רע, בסדר, הכל הפי. אבל חיים אין, פותחים בשבע, סוגרים בשבע בערב, אין אפשרות לצאת, אפילו לקוס קפה במהלך היום, אין שום דרך לצאת, אין שום אפשרות לעשות. וכשדיברנו על העניין הזה, שאיך להפוך את זה מעיסוק לעסק, היה מאוד קשה, תנחש למי לשחרר?
לבעל העסק, כמובן.
מה, אני, אם אני לא אהיה פה בחזית, אם לא יראו אותי בדלפק, אז אף אחד לא יקנה, כי הם מכירים אותי. איך הוא אמר לי? אני תמיד עשו לי חנדה לאחות שהייתי ילד, אז אם הם לא יראו אותי, הם לא, הם מכירים רק אותי. ובתהליך שבנינו, יצרנו מציאות שבה יהיו עוד צוות שיכול לתמוך בחלק מהפעולות שיש בעסק, ולקחנו את הבעל העסק לעבוד במשהו ממש טוב בו. אוקיי? זה דוגמה אחת, בתוך העסק שלו. זאת אומרת, בעל העסק צריך לעשות את מה שהוא באמת אוהב בתוך העסק. את שאר המשימות, יש אנשים נוספים שיכולים לתמוך בתהליך
גם
עצמו.
גם את ניהול העסק? זאת אומרת, גם את ההסתכלות הזאת מלמעלה שאתה אומר, או שפה אז אתה אומר, זה באמת משהו שבעל העסק, רק הוא יכול לעשות אותו?
פה, למשל, במקרה הספציפי הזה, בשלבים, בשלב הראשון, בעל העסק היה המנהל של העסק, ולא העסק מנהל אותו, מה שקרה עד לאותו נקודת זמן. ובשלב השני, אחרי תקופה, הבאנו גם מישהו שינהל את העסק. אז זה דוגמה אחת מחנות פיזית. בוא ניקח דוגמה מתחום השירותים, אדריכל. אחד האדריכלים הכי מוכרים בישראל, שעובד עם הגורמים הכי בכירים בארץ, ועדיין בסוף את מי הם רוצים? אותו, אפילו שיש לו עוד כמה עובדים, אבל רוצים אותו שהוא יעשה להם. אבל מה הוא יעשה להם? גם את התמחור הוא יעשה להם, גם את הגבייה, מה קורה עם הכספים הוא יעשה להם, גם עוד הרבה מאוד פעולות הוא יעשה איתם, יש הרי הרבה מאוד פעולות טכניות שצריכות לעשות בתוך עסק. אז אם אנחנו נחלקים את כל הפעולות של בעל העסק, ורואים במה הוא ממש טוב, ובזה משאירים אותו, בשאר הדברים אפשר לעזר בכל הצוות שאנחנו מדברים עליו. אם זה צוות אינאוז או חיצוני, או גם מערכות דיגיטליות שיכולות לתמוך בעניין.
לגמרי. אז בוא נדבר אולי באמת על נקודה שהתחלת לגעת בה בהמשך התשובה שלך, זה על העניין הזה של היכולת של העצמאי לשחרר, של בעל העסק לשחרר. כי אני אומר עכשיו, אני בעל עסק, אף אחד לא יעשה את הדברים שאני עושה טוב כמו שאני עושה.
קודם כל זה נכון. בחיים אף אחד לא יכול לעשות את זה טוב כמוך. אתה יציר הבריאה. זה נכון. הרי בשביל זה פתחת את העסק. נכון. כי אתה חשבת שאתה טוב בזה.
אתה גם הכי מחויב אבל, אני חושב.
נכון מאוד. אתה באמת הכי מחויב לעסק. אבל זה שאתה עושה, בסוף מה אומר יתרו למשה רבנו? אומר לו, תשמע, אתה תקרוס אם אתה ממשיך לשפוט את העם, ואתה עושה את הכל לבד, אתה תקרוס. אז אם יתרו זכה לפרשה בתורה, מה שמשה רבנו לא זכה, בזה, בעצה שהוא נתן לו ואמר לו, שמע, בוא תחלק את העבודה, תעשה שרי מאות, שרי עשרים, עשרות, מאות ואלפים, את יצר לעצמך מערכת שרק אם בסוף משהו לא מסתדר, אז אתה מטפל בה. ככל שבעל העסק מבין שלא יעשו את זה טוב כמו, זה נכון, אבל יעשו את זה, גם אם זה ב-70 או 80%, בסדר, זה לא טוב כמו, כמובן חייבים לחפש עובדים שהם מחויבים לעסק. אז איך יוצרים מחויבות לעסק? איך יוצרים תהליכים של יחסים ארוכי טווח עם העובדים?
איך עושים את זה? זה נראה לי
יפה.
נקודה
מאוד חשובה. הרבה מעסיקים מדברים איתי בתקופה האחרונה על הקושי בגיוס עובדים. גיוס עובדים בכלל, לא משנה אם ברמה של עובדים בדברים פשוטים או בדברים מורכבים, ואחד הקשיים בגיוס עובדים זה שרוב העובדים לא רואים במקום העבודה משהו ארוך טווח. הם רואים במקום העבודה משהו לזמן קצר. ולכן חלק מהתהליך זה לבנות ביחד עם העובדים מערכת של יחסים שהיא מראה את הדרך בארוך הטווח. זאת אומרת, לאן יש לך יכולת להתפתח? אם אני מתחיל בדרגה מסוימת בעסק, לאן יש לי להתפתח? אם אני אהיה ממש טוב, איך אני אתפתח מבחינה מקצועית? איך אני מתפתח מבחינה אישיותית? איך אני אבוא לידי מימוש עצמי? ובסוף, כן, גם מבחינת היכולת הפיננסית. איך תוכל אתה, כבעל העסק, לשפר את היכולת הפיננסית של העובד? אם העובד יודע את כל הדברים האלה, והוא יודע שהוא יכול לממש את עצמו דרך העסק, אז מה יותר טוב מזה? הרי את הסיכון מי לוקח? רק בעל העסק.
נכון.
אבל אם העובד יראה לאן יש לו להתפתח, העובד יראה את הנוף מראש ההר, הוא ירצה להיות שם. הוא לא ירצה ללכת. להפך, הוא יביא עוד עובדים טובים איתו.
גם, אני חושב שגם, קודם שדיברת על מערכת, אני חושב שאחד הדברים החשובים בתוך המערכת הזו, זה גם אחד הדברים הכי חמקמקים אולי לבעל עסק, זה האלמנט הזה של היציבות. אתה יודע, אנחנו כבעלי עסקים, גם אני מרגיש את זה, אתה יודע, יכולים להיות חודשים מאוד מאוד טובים, יכולים להיות חודשים מאוד מאוד לא טובים, ואז אתה מתחיל להילחץ, ואז אתה מתחיל לומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, ואני אוריד מחירים, ואני אעשה, זאת אומרת, בסוף, מה שאנחנו הכי רוצים זה את היציבות הזאת כבעלי עסקים.
וואו,
ואתה גם
ענק.
מתעסק בדבר
זה החשוב הזה. זה ענק מה שאתה אומר, אור. ואני חייב לציין שרובנו כבני אדם מחפשים את הוודאות לתוצאה. אבל בעלי עסקים בדרך כלל, דרך ניהול של רוב בעלי עסקים, היא דרך ניהול מגיבה ולא יוזמת. וכשאתה מגיב, אתה מגיב לתנאי השוק, אתה מגיב לרגולציה, אתה מגיב לכוח אדם, אתה מגיב למה שקורה עם הבנק, אתה מגיב למה שקורה בשינויים בטכנולוגיה, אז אתה לא יכול לנהל את העסק. עכשיו, זה לא אומר שהרגולציה לא משתנה. היא משתנה. זה לא אומר שיש שינוי, אין שינוי בעדפות הצרכנים. בוודאי שיש. אין פתאום מתחרה שקם. בוודאי שכן. אבל האם זה הפתעה שיקומו מתחרים? שבעיניי אין מושג כזה מתחרים, אלא קולגות, כן? האם זה הפתעה שפתאום יש שינוי ברגולציה, או יש שינוי בטכנולוגיה? לא, זה דברים שיקרו. ולכן חלק מזמן העבודה של בעל העסק, הוא לדעת לתכנן קדימה, לאן רוצים לרוץ, במה הוא הולך להשקיע, במה הוא הולך לעשות. דיברתי איתך על האפשרויות הפיננסיות, בוא נדבר על עוד נקודה. יש מוצרים או שירותים בעסק, שאנחנו צריכים להגיד להם, שלום, להתראות,
לגמרי.
או בעצם כבר לא להתראות, כי הם מוצרים שהם לא רווחיים, הם מוצרים שהם לא נותנים שירות ברמה שמשרתים את העסק. אחד מבעלי עסקים שליוויתי, שניתחנו את כל המודל של המחלקות שיש לו בארגון, גילינו שיש מחלקה אחת שמדממת והרבה מאוד כסף, אבל הוא רוצה להשאיר אותה כי היסטורית, יש לקוחות שעדיין מבקשים, אבל גילינו שזה רק 0.5% מהכסף שמכניס לחברה. אז למה נשאיר, אם זה תופס במקרה שלו, שטח נדלן היקר ביותר, בתוך חנות או בתוך רשת חנויות? הרי זה שטח נדלן. מה מוכרת חנות? שטח נדלן, כי כל המוצרים ששמים על המדפים, זהו שטח נדלן.
נכון.
ואם אני לוקח שטח נדלן, שבמקרה ההוא החזיק 11% מהחנות, או מרשת החנויות, וזה מכניס לי רק 0.5%, אז איפה הרנטביליות? בעל עסק צריך למדוד את עצמו. תגיד, בעלי עסקים אתה מעריך, מודדים את עצמם?
לא.
מודדים את הצד הפיננסי?
בכלל לא.
מודדים את הצד של כל מוצר, כמה כסף הוא מכניס לי? מודדים כמה כסף מייצר לי כל מחלקה או כל עובד?
גם לא יודעים איך לעשות את זה. אתה יודע, לפעמים אני סתם דוגמה, יש לעסק כל מיני, נניח מוצרים, שירותים, ולא יודעים לפעמים לחבר בין העלות של המוצר למחירה שלו. זאת אומרת, יש עלויות בנפרד, יש מחירות בנפרד, לא יודעים לעשות את האחד פלוס אחד הזה, ולראות מה באמת מביא ואיפה הרווח, ומשהו שמאוד קשה לדעתי לבעלי עסקים
נכון,
לעשות.
נכון, אתה מקפיץ פה לעניין של המודל של התמחור. הרבה פעמים מודל התמחור של בעלי עסקים נובע מה מחיר השוק. אם זה מחיר השוק, אז גם אני, או יהיה קצת פחות ממחיר השוק, או אני אתן קוסט פלוס משהו מסוים. זה הסדר גודל. ולא לוקחים בחשבון הרבה פעמים עלויות נסתרות, שהם, האמת, הם כבר לא נסתרות בישראל. בישראל יש כזה מין מחלה שנקראת שוטף פלוס. היא מחלה שגומרת עצמאים. בטח שעצמאים קטנים. עצמאי קטן לא יכול לשרוד עם שוטף פלוס 60, 90, לא יכול לשרוד. והנורא הוא שזה הרבה פעמים אפילו עם גורמים ממשלתיים,
נכון.
או חברות ציבוריות, וככה הם גורסים עצמאים קטנים שמתקשים לשרוד כלכלית.
מכיר לא מעט עצמאים שפשוט לא מוכנים לעבוד יותר בשוטף
נכון, 60. ובצדק. אז מה עצמאי צריך לעשות? או לא לעבוד, או לעבוד בתנאים הגרועים האלה? זה שאלה מאוד קשה. לכן חלק מהעניין של התמחור, זה להכניס את העלויות של זה שאני אקבל את הכסף בעוד 90 ימים או יותר. יש לזה עלויות. והאם אני מוכן גם מה היכולת שלי לקבל את הכסף הזה? מה הוודאות שלי לתוצאה?
לגמרי.
בסוף אנחנו כבעלי עסקים רוצים ודאות לתוצאה, לא לחבות שריפות. הדבר השני היא לנהל את התהליך של התמחור כחלק מהעניין של תזרים המזומנים.
בדיוק הרמת לי לשאלה הבאה שלי, כן, של איך באמת מנהלים את הדבר הנורא נורא מסובך הזה שאנחנו רואים את חשבון הבנק שלנו היום, אנחנו יודעים להעריך פחות או יותר איפה הוא יהיה בעשירי לחודש, אבל לנו את הכלים למדוד את זה במדויק, להבין במדויק מה איתנו, איך אנחנו הולכים לשלם את המע"מ, את הביטוח הלאומי, את מס הכנסה, איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה נכון.
האמת שאני קיבלתי תלונה מיושב ראש איגוד הכלבנים, שטוען שרוב העצמאים משתמשים בחוש הריח. וזה לא לעניין. מה זאת אומרת, אתה מנהל את העסק שלך לפי מה שאתה מריח, שאתה יהיה לך בעשרי לחודש? זה לא עובד ככה. עצמאי, בעל עסק, בעל חברה, חייב ללכת במודל שיש לו כלים, יש לו קוקפיט. כשאני טייס במטוס, יש לי קוקפיט שמראה לי כמה לחץ אוויר, וכמה שמן, וכמה מים, וכמה זמן טיסה, ומה הרוח. כשאני נוסע אפילו ברכב, יש לי לוח שעונים שמראה לי כמה דלק עוד נשאר. אז שאנחנו עצמאים, לא כדאי שנדע עוד מתי נגיע וכמה דלק יש לי, כמה לחץ אוויר במים. לכן חלק מהעניין שבעל עסק חייב לנהל תזרים. האמת שאני אומר את המילה תזרים, הרבה פעמים אנשים אומרים, סליחה, מה אמרת בדיוק? תפקידו של התזרים, דרך אגב רוב העסקים נופלים על תזרים. מה שמפיל עסקים בכל העולם ובטח בישראל זה תזרים. הפער בין הזמן שאני מקבל את הכסף מהלקוחות לבין הזמן שאני צריך לשלם תשלומים. אז אם הקמתי חנות פלאפל, וואי, אחלה, תענו. אני מקבל במזומן ומשלם לספקים שלי בעוד חודש, אז הכל בסדר, אז אין לי בעיה תזרימית. אבל אני מניח ששומעים אותנו לא רק בעלי חנויות הפלאפל, אוקיי? ואם אני עסק שהוא לא חנות פלאפל, שאני עושה את העבודה היום, משלם עליה היום, אבל מקבל את הכסף מהלקוח שלי בעוד תקופה, אז הפער הזה, בפער התזרימי, שיש לי הלוואות שאני צריך לשלם, שיש לי בית שאני צריך לקיים, יש לי אישה, ילדים, יש לי דברים שאני צריך לממן בעסק, מכונות, שירות, פרסום, שיווק דיגיטלי, whatever. הפער הזה בין הזמן שנכנס הכסף לזמן שאני מוציא את הכסף, מפיל עסקים. ואני לא מדבר אם במקרה יש קורונה, או יש אירוע מלחמתי, שאנחנו בישראל לאט לאט מבינים שזה חלק מהחיים שלנו.
וראינו כמה עסקים מוטטו בגלל המשבר הזה, המגפה הזאת.
ולכן כדי להתמודד עם זה, כדי לא להיות מופתע באירוע הביטחוני הבא, בנגיף הבא, במה שעתיד לקרות, אנחנו חייבים להיערך תזרימית. זאת אומרת, אם יש כלי, ואני בניתי כלי כזה שעוזר מאוד לבעלי עסקים, לראות מה עומד להיות. ההשקעה בכלי לוקחת בפעם הראשונה שעה, ולאחר מכן 5 דקות ביום. ואז אתה יודע בדיוק מתי ייכנס הכסף, כמה ייכנס, איזה הפתעות יכולות להיות, ואז אתה רואה את זה כל הזמן מול העיניים, אז אתה לא מחכה לטלפון משימון מהבנק, שאומר לך, אור, תקשיב, יש לך זה, תחסה את ההלוואה, מה עומד סוף שנה וכולי. לא, אתה יודע בדיוק לקראת מה אתה הולך. ונגיד שאתה רוצה להשקיע משהו בעסק, אתה תדע אם אתה יכול, ואם אתה לא יכול, אתה יכול עכשיו לגשת לבנק ולהראות איזה דברים אתה עומד לעשות עם ההלוואה, ולא כשהבנק יתקשר אליך. איך עצמאי ידע אם הוא עובד נכון? שהבנק לא מתקשר אליו.
לגמרי.
אם הבנק לא מתקשר אליו, כנראה שאתה עובד נכון.
לגמרי. מחפשים אותך תמיד שהבעיות
מתחילות. אם מחפשים אותך שיש בעיות. לגמרי. ואז עוד פעם, אז עוד פעם לחץ, ואז מה תעשה בשביל תזרים? אז אני מכיר כאלה שעושים ניקיונות של הצ'קים, ומוכנים להפסיד עוד אחוזים מהעסקה, רק בשביל לחבות את השריפה.
לגמרי.
אז לא הבנתי, אז אנחנו בכבאות, חשוב כבאות, אבל גם הצלה. אז מה עושים?
לגמרי.
הדרך היא לבנות נכון את התהליך. גם מהצד הפיננסי, שבזה אני עוזר להרבה מאוד בעלי עסקים להבין מה זה מחזור. הרבה פעמים שאני שואל, מה המחזור שלך? מה ההכנסות שלך? מה הרווחיות שלך? רוב בעלי עסקים, בהנחה שהם יודעים מה המחזור שלהם, מבחינתם זה ההכנסה. מה זאת אומרת? מחזור זה מחזור המחירות, זה לא ההכנסה. אז קודם כל צריך לדעת מה המחזור ומהי ההכנסה. יש הבדל גדול בין מחזור להכנסה. ממילא אפשר ללמוד מה הרווחיות, האם הרווחיות מספקת. אחרי שאנחנו מבינים את זה, אז בונים תהליך לבנות מה העסק, מי עובד בעסק, איזה מוצרים להוסיף, איזה מוצרים להגיד להם שלום. לפעמים צריך לעשות הצרכה בין העובדים. יש עובד שלקחנו אותו לפני 5 שנים, והוא היה מצוין לתקופה שהעסק היה במודל מסוים, והיום העסק התרחב או מתעסק בדברים נוספים, והעובד הזה, אנחנו רוצים אותו כי הוא ותיק, אבל הוא יתאים אולי למחלקה אחרת, או הוא יכול לתת לנו עוד. האם אנחנו גם עוסקים בהכשרה של העובדים? אנחנו משקיעים בעון האנושי של העובדים? אנחנו באמת רואים בהם אנשים ששותפים לתהליך העסקי? הם מגדילים את ההוגה. אנחנו נותנים להם לטום מזה שההוגה גדלה?
אלה שאלות חשובות מאוד שבעיקר מטרידות בעלי עסקים. יש אפילו כאלה שלא חשבו על הדברים האלה בכלל, לכן טוב שאנחנו בכלל מעלים אותם. אבל אני חושב שיש עוד איזה נקודה שנורא חשוב לגעת בה, וזה באמת העניין הזה של היציבות של העסק. זאת אומרת, כן. אנחנו בסוף מחפשים ליצור עסק יציב, עסק שימשיך לאורך זמן, וגם, אתה יודע, דיברנו על החודשים הרעים והפחות טובים שלו, אבל בוא נדבר גם על החודשים היותר טובים של העסק, שפתאום שזה בום נורא גדול, עשית איזשהו פרסום נורא נורא טוב, ופתאום אתה מוצף בלידים, ויש לך ביקוש נורא נורא גדול לעסק, ומה עושים חודשיים אחר כך?
מעולה.
לאן העסק הזה הולך? ואז באמת אתה יצרת מערכת נורא נורא גדולה, ואז אתה צריך להקטין אותה, או לחשוב מה עושים, או איכשהו לקלקל ולקיים את הדבר הזה. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה?
אז קודם כל מבינים שעסק אסור לו שיהיה פיקים. עסק אוהב יציבות. כמו כל בן אדם בעולם, עסק אוהב יציבות וגידול בתהליך. עסק לא יכול לחיות בפיקים, כי בשביל פיקים אני צריך לגייס עוד מכונות, עוד כוח אדם, עוד מקום. עסק לא יכול לקבל מספיק. לפעמים שיש ביקוש כזה מטורף, אז אין מספיק טלפונים שאנחנו יכולים לענות להם. אין, אנחנו לא יכולים לענות להם, אז הם לא מקבלים מענה. אז מה הם חושבים עלינו? אז גם השקעתי כסף בפרסום, ובסוף אני מקבל פידבק שלילי על זה שלא ענינו בזמן. אז לכן עסק צריך לדעת מה נפח הפרסום שהוא יכול להכיל ביחס לכמות הלקוחות שיוכל לטפל בהם, לענות בהם. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, עסק צריך לבנות את עצמו שנתי. לא בהתאם לחודש הקרוב מה יקרה. עסק צריך להסתכל במהלך השנה ולתכנן את לוח השנה. מתי יש חגים? ומתי יש חופשים, חופשים לאומיים, חופשים של העובדים בתחום שלו, אוקיי? למשל בענף המזון, ידוע שהרבה מאוד עסקים בענף המזון, בשבוע פסח הם סגורים, כי זה הזמן שלהם להתארגנות, ואז לא צריכים אולי להכשיר וכו'. אז להסתכל באיזה, לראות את לוח השנה. לאחר מכן, לקחת את הימים שיש בהם עבודה, שאנחנו יכולים לעבוד, ולתכנן מתי אנחנו נעשה מסע פרסום, איך נעשה מסע פרסום, איזה מוצרים נרצה לשווק, איך אנחנו מטפלים בלקוחות הקיימים. רובנו מתעסקים בלגייס לקוחות חדשים. כמה זה חשוב. רגע, אבל מה עם הלקוחות שלנו? אני בא לכאן מפגישה עם לקוח שיש לו 1,600 לקוחות. הוא בא מהתחום הפיננסי. יש לו 1,600 לקוחות, והוא מדבר איתי על לגייס עוד לקוחות. היי, לפני שנגייס עוד לקוחות, האם 1,600 הלקוחות שלך קיבלו את כל הפתרונות האפשריים למוצרים שאתה יכול לשווק להם, או רק מוצר אחד?
האם הם ימליצו עליך, אבא? זה גם מה שחשוב. זאת אומרת, האם נתת את כל מה שאתה יכול ללקוחות האלה? כי אני אומר לך, לפחות גם אצלי בעסק, הרבה מאוד באים מפה לאוזן, הרבה מאוד באים, עשיתי למישהו פודקאסט, ואז הם אומרים, אוקיי, גם אני רוצה. אנשים שבאים לפה, זאת אומרת, האלמנט הזה של לתת השירות הטוב ללקוח שלך, ובסוף, מה שמחייתי זה המייק אור ברייק של העסק. אל תעשה עסק ואת חפש לקוחות, אם לא מיצית לחלוטין את הלקוחות הקיימים שלך.
קודם כל, אני אישית ממליץ עליך, אור.
תודה רבה.
אני חושב שמרגישים פה בבית ומרגישים ממש טוב. איזה כיף. ואתה מעלה נקודה נכונה, שבסופו של דבר, ההמלצות של לקוחות, העוצמה שלהם לעולמים, תהיה חזקה מאשר פרסום. כי כשלקוח ממליץ, הרי אין לו אינטרס. הוא אומר את זה באופן עקי. כשפרסום, אז ברור שהוא חשוד בזה שזה עדיין פרסום, נכון? ולכן הרבה אנשים פחות אוהבים להיענות למשהו פרסומי.
לגמרי.
ואיך אנחנו משקיעים בתהליך הזה? אותו בעל עסק, אפרופו עם אותו 1,600 לקוחות, אומר, תשמע, הייתי עכשיו בחתונה. בשבוע שעבר הייתי בחתונה, היו שם חמש לקוחות שהם לקוחות של המשרד שלי, אבל עדיין אף אחד מהם לא הביא לי לקוחות נוספים. רגע. איפה התקלה? אז חייבים לטפל בעניין שהלקוחות יביאו לנו את האנשים הכי קרובים אליהם, שגם אם הם לא מביאים, הם ידעו שאנחנו המקור לפתרון בתחום שלנו. חלק מהעניין איך אנחנו הופכים להיחרט, דיברנו מקודם על נדלן, הנדלן הכי יקר בעולם, אתה יודע מה הוא אומר?
מה הוא?
הרבה אנשים יגידו מנהטן, ישראל, צפון תל אביב, כפר שמריהו, יגידו זה הנדלן הכי יקר בארץ או בעולם. ואני טוען שהנדלן הכי יקר זה המקום בראש של הלקוח ששם אנחנו נחרטים בתחום שלו. זאת אומרת שאם מישהו חושב על מוצר בצבע שחור מבעבע עם בקבוק שעם פקק אדום, אוטומטית כנראה לרוב האנשים כנראה שאיזשהו משקה יעלה להם, בלי להגיד שמות, יפה, אמרת
אני
את
אמרתי.
יפה.
החסות
אומרת,
עליי.
כן, זאת אומרת, בשטח הזה של משקה קל, כנראה שהמותג הזה קופץ לנו לראש במוח שלנו, ולכן הם עשו עבודה טובה, והם עדיין ממשיכים להשקיע בפרסום. עסק של 70 מיליארד דולר, עדיין ממשיך להשקיע בפרסום, שווי המותג שלו. לכן גם אנחנו צריכים להיחרד במוח של הלקוח שלנו, בתחום שלנו. אם זה אדריכל, אם זה חשמלאי, קבלן, או מייצר פודקאסטים, מומחה לייעוץ שיווקי, מומחה ייעוץ פיננסי, סוכן ביטוח, whatever. ככל שאנחנו נהיה בתודעה של הלקוחות שלנו, שאנחנו יודעים לתת פתרון, זה אומר שמבחינתם של הלקוחות, הם יוכלו להפנות אלינו אנשים.
מעולה, אני רוצה ככה באמת לקראת סיום, לדבר על משהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב, על השגיאות של בעלי עסקים. אתה יודע, יש בסוף הרבה מאוד דברים שלא משנה, כמו שאמרת, איזה סוג עסק, עורך דין, רואה חשבון, קבלן, מייצר פודקאסטים, כולנו עושים בסוף את אותם שגיאות. כן. אז אולי בוא נדבר על איזה 2-3 שגיאות כאלה, ועל מה אנחנו יכולים ללמוד מהם.
אז האמת שדיברנו על זה במהלך השיחה שלנו, אבל בואו נחזור על לפחות כמה נקודות. קודם כל, הרבה פעמים, רוב בעלי העסקים, או השגיאה הכי נפוצה, היא טיפול בדחוף ולא בחשוב. זוכר? אישון לי הקבאי. אנחנו כל הזמן יש דברים דחופים, בסדר? יש כל הזמן דברים דחופים, ואנחנו, אותו בעל עסק כל הזמן מטפל רק בדחוף, אבל מה עם החשוב? הרי צריך גם לטפל בחשוב. העניין הוא שאין זמן לטפל בחשוב, כי כל הזמן יש דחוף. ותראה איזה סופריזה, תמיד יש דחוף. תמיד יש דחוף, בטח בישראל, שכולם רוצים את הפתרון לאתמול. אז למעט מדה, ששם באמת צריך דחוף, בסדר? שאר הדברים, כנראה ברוב העסקים, זה לא כזה דבר דחוף, יכול לחכות. ולכן צריכים להכין תהליך של לטפל בחשוב ולא בדחוף. העניין הוא שבשוטף, אנחנו כל הזמן, דוקטור גיל וינש אומר, השוטף שוטף. ואז כל הזמן אנחנו בשוטף, בשוטף, בשוטף. רגע, אבל מה עם החשוב שבעסק? ולכן אנחנו צריכים לתכנן את העסק שלנו. הדבר השני, בעל העסק הרבה פעמים הוא בחזית, כי איך אמרת? אף אחד לא יעשה את זה טוב כמוני. נכון, מתוקי, כמוך בחיים אף אחד לא יעשה את זה טוב. אבל גם עם 70% כמוך, גם עם 80% כמוך, זה עדיין טוב מאוד. זוכר? באתי מבית עסק של עצמאים, אצלנו בעסק, אבא שלי אלוף העולם בעולם של דפוס. ולכן אף אחד לא היה עושה טוב כמונו דפוס. ולכן מה? הוא לא היה מעסיק עובדים, כי אף אחד לא יעשה טוב כמו. ולכן מי יצר את המגבלה של הייצור של הדפוס?
בעל העסק בעצמו.
בעל העסק מייצר לעצמו את המגבלה, וואנס בעל העסק מבין שהוא זה, שהוא החסם העיקרי של העסק, ברגע שהוא מבין את המשמעות של זה, זה הנקודת זמן שהוא יכול לקבל החלטה אם אני משחרר, ורוצה לתת לעסק שלי להיפתח, או נשאר באותה, התלונה העיקרית שאני מקבל מאנשים שמתקשרים אליי ואומרים, תקשיב, תעזור לי, הגעתי לתקרת זכוכית, אני לא מצליח לפרוץ אותה כבר 5 שנים, כבר 10 שנים, אני לא מצליח לפרוץ, אני באותו מחזור, באותה רווחיות, לא מצליח לגדול, ואני עובד יותר קשה. בטח שאתה עובד יותר קשה. עלויות הייצור עולות, שכר עבודה עולה, שכר דירה עולה, אבל אתה נשאר באותו מחזור, אז הרווחיות יורדת. ולכן חלק מעניין להבין שאתה חוסם את העסק מלהתפתח. תשחרר. יאללה, אחינו, תשחרר, תן לאחרים לעשות. והדבר הנכון ביותר, זה העניין שלזכור שבעל העסק הוא לא העובד המצטיין. נכון, יש פה למטה מסעית גדולה, עם מלא מלא מדליות, בוא ניתן לך מדליה, אתה העובד המצטיין. אבל בסדר, תשחרר, אתה הבעלים של העסק. בוא תהיה בעלים. בעלים של עסק, בעל מניות. לא העובד הראשי בעסק. כן? תן לעובדים שלך להיות העובדים המצטיינים. תאפשר להם להצליח. תלמד אותם, תקנה להם. תיתן להם עוד כלים, תאפשר להם לבוא לידי ביטוי, תאפשר להם ליהנות גם מההכנסה. הרבה פעמים אנחנו תופסים חזק כדי לא לאפשר לעובדים ליהנות מהגידול בהכנסה. לא, תאפשר להם, העסק גדל, תן להם גם ליהנות, הרי הם שותפים לעניין הזה.
לגמרי.
הרבה פעמים אנחנו שוכחים, אולי בזה נסכם, אם זה בסדר, או אם תרצה יש עוד כמה נקודות, זה את העניין בין כסף יקר לכסף זול. הרבה פעמים אנחנו חושבים שלתת עוד שכר לעובד על בסיס תוצאה, לא סתם על בסיס שעה, אלא על בסיס תוצאה בנוסף למה שהוא עושה, זה נראה בינינו כסף יקר. הרבה פעמים לשלם לעוד בעל מקצוע שיבוא וייתן לנו שירות בצד של הייעוץ הפיננסי, או הייעוץ האסטרטגי או השיווקי, זה נראה לנו כסף יקר, כי אנחנו רואים את הכסף שמוציאים. כן? הכסף היקר זה לא זה. הכסף הוא יקר את מה שאנחנו לא רואים, כמה כסף לא הרווחנו. דווקא ההשקעה בלתת לעובדים עוד תגמול על שכר של עבודה שהם יצרו תוצאה, להביא בעל מקצוע שיראה לנו איך לפתור את הצדדים הפיננסיים, להביא בעל מקצוע שילמד אותנו בצדדים השיווקיים והאסטרטגיים, זה הכסף הזול. הכסף היקר זה מה שאנחנו לא הרווחנו, רק אנחנו לא רואים כמה לא הרווחנו, אז אנחנו לא יודעים כמה הפסדנו, אבל זה הכסף היקר. ולכן אם נבין מה ההבדל בין כסף יקר לכסף זול, אני בטוח שאנחנו יכולים להרים את העסק שלנו ולעבוד פחות. הרי החוכמה היא לא לעבוד יותר קשה, אנחנו עובדים מספיק קשה גם היום. איך נעבוד פחות? לא נעלם לחלוטין, נעבוד פחות, אבל נרוויח הרבה יותר.
לגמרי, ואני חושב שבאמת כל בעל עסק שמרגיש שהעסק שלו חסום, נתקל בבעיה, אולי בעיה תזרים, אולי בעיה אחרת של ניהול, צריך לקחת מישהו כמוך, אייל, כי נראה לי שאתה יודע, עם ההתלהבות שלך וכל הפשן שאתה מביא לעניין, זה דבר שהוא, אתה יודע, בעולם של ביטוח ופיננסים ומספרים, עולמות שאתה בא מהם, זה כל כך נדיר הדבר הזה, ולראות אדם כמוך מדבר באמת בצורה כזו מרתקת, גורם לי לרצות לשמוע ממך עוד, אז אני בטוח שנעשה עוד דברים כאלה בעתיד.
בשמחה, אפרופו רוצה לשמוע עוד, בדיוק בגלל העניין הזה שאני מאוד מאמין שחשוב שהרבה מאוד בעלי עסקים, ככל שיהיה להם יותר ידע, יוכלו לקבל החלטות נכונות, בדיוק בגלל העניין הזה יש לי את הערוצים הדיגיטליים שלי, גם את הערוץ יוטיוב שלי וגם את האתר שלי, ויש עוד כמובן גם בפייס, בלינקדין וכולי, אבל כנסו לאתר שלי, כנסו לערוץ יוטיוב שלי, שניהם אייל פז, ייעוץ עסקי ופיננסי,
ומי שרוצה לכתוב את זה, epconsulting.info. יפה, אור.
אני זוכר כבר.
מעולה. ושמה, על בסיס שבועי, אני מוסיף תכנים שאני מפתח אותם, בדיוק כי אני מאמין שככל שבעלי עסקים יהיה להם יותר ידע לדעת איך לנהל נכון את העסק, תובנות מאוד קצרות וברורות מתוך ניסיון שהרבה מאוד בעלי עסקים שבמהלך החיים עזרתי להם, זה יאפשר לבעלי עסקים ששומעים אותנו או שרואים אותנו להרוויח הרבה יותר בפחות זמן ובפחות השקעה של החיים. כי בסוף, כמו שאני תמיד אומר, השעון מסתובב. את השעון אי אפשר לעצור. כסף אפשר להרוויח, זה לא בעיה. אבל את החיים אי אפשר להחזיר אחורה. והחוכמה לא להתעורר בגיל מאוחר, ואז להגיד, וואי, חבל, חבל על הזמן שהיינו. בסוף, כשאנחנו נכנסים למטר 60, אף אחד לא, או שמכניסים אותנו למטר 60, אף אחד לא מצטער על כמה כסף הוא לא הרוויח. אנחנו בדרך כלל מצטערים על מה שלא הספקנו לעשות. האם תמיד מצליחים? לא, גם לפעמים יש טעויות, זה בסדר גמור. אבל אם לא ננסה, בטוח לא נצליח. ולכן שם המשחק הוא לייצר ודאות לתוצאה על ידי ניסיון, שכמובן מישהו מקצועי מלווה אותנו בתהליך הזה.
לגמרי, אז באמת כל בעל עסק ששומע אותנו, אני בהחלט ממליץ על השירות הזה, אני חושב שהוא שירות שיכול לעשות לכם פלאים לעסק, וחוץ מזה לאייל יש המון 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 מדריכים, הוא אמר פה בקטנה, אתר, יוטיוב, תכנסו לדבר הזה, תרשמו אייל פז, גם יהיו את הכותרות, כאן, את הלינקים והכל כאן בתיאור של הפרק, ויש שם כמות ידע מטורפת שכל בעל עסק חייב ללמוד ממנה, והכל בחינם בחינם לחלוטין.
אני רק רוצה להציע שאם מישהו רוצה להפיק ערך מהשמיעה של הפודקאסט הזה, מהסרטון שהוא רואה, שיחשוב על משהו אחד, מכל מה שהוא שמע, מכל מה שהוא ראה, שהוא יכול מיד לתרגם בעסק שלו. אני מבטיח לכל מי שיעשה את זה, מיד תוצאה, בוודאות מוחלטת, מניסיון של הרבה מאוד שנים. אם משהו אחד ממה שלקחתם מהשיחה הזאת, תיישמו מיד בעסק שלכם, אני מבטיח תוצאה בוודאות מוחלטת.
נהדר, לי יש לפחות שלושה כבר, אני חייב לומר. אני רק מה-20 דקות האלה, ועוד יש לי לצלול היום ליוטיוב שלך, ולהתחיל לקרוא וללמוד עוד. אז אייל פז, המון המון תודה לך שהגעת לזמן עסקים.
מודה לך אור.
את השיחה מרתקת, ואני בטוח שכל מי שהזין למד המון. והמון המון תודה לכם, נתראה בפרקים הבאים, להתראות.
רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.